יעקב אבינו, אני עולה פה דרך איזה נקודה, היא לא בדיוק נקודה ב... וואו, זה רעיון יפה בפני עצמו לפרשת שבוע, אבל ממנו נמשיך לעניין יותר גדול ורחב שיש כאן. יעקב אבינו יוצא לחרן. וחז"ל מספרים, כלומר, הפסוק הראשון, ויצא יעקב באר שבע ואלך חרנה, הוא מחביא בתוכו הרבה שנים. ויצא יעקב באר שבע, והלך ונטמן בבית מדרשו של עבר, אני בכוונה אומר עבר, כי לפעמים אנשים אומרים שם ועבר. יעקב למד בצעירותו, והוא עלה שם ועבר. אבל עכשיו הוא למד בבית עבר, כי שם כבר נפטר. לפי החשבונות וסדר עולם, בתקופה הזאת שעכשיו יעקב הוא בן 63, כבר שם נפטר, הוא למד בבית עבר. פתאום תראו ברש"י כתוב, נטמן בבית עבר 14 שנה. המדקדק ברש"י יראה שכתוב, להגיד, רגע, מה עם שם? אפשר גם להגיד שזה שתי ישיבות. אבל אם בדרך כלל אומרים ישיבת שם ועבר, אז עכשיו עבר. כי שם נפטר כבר בינתיים. נטמן 14 שנה או לא בבאר שבע אפילו. כן, אצל עבר. כן. לא, הנכד של הבן של הבן של סב אליפז, כן. לא, לא. יכול להיות שמיד תפס אותו, לקחו את כל הכסף הכל, יעקב אחר זה הלך, נטמן בבית עבר 14 שנה, ואז ואילך חרנה. רק תדעו כמה זמן צריך, צריך קצת הכנה ללימוד תורה. איזה 14 שנה, משהו. צריך עוד לחץ. היה בן 63, שהוא יצא, כן. ב-77 הוא הגיע לחרן, שבע שנים עבד, עבד ברחל, ואז הוא התחתן. בין 84 הוא התחתן. רש"י אומר, איפה אני רואה את זה? רש"י אומר, חומש אומר רש"י צריך תמיד להיות פה. זה מפורש, זה לא כזה זה. כלומר, רש"י עושה חשבונות, תלווית את כל החשבון, לפעמים החשבון קצת מורכב, אבל יש מקום כשרש"י אומר אחר כך, כשיעקב אומר ללבן, אחרי השבע שנים, ואומר יעקב אל לבן, אבא את אשתי, כי מלאו ימי ואבוה אליה. ואומר רש"י, זה לא מכובד, יעקב יגיד ככה, מה? אומר רש"י, שהרי אני בן 84 שנים, ומתי יעמיד י"ב שבטים? וזהו שאמר ואבוה אליה, והלא קל שבקלים אינו אומר כן, אלא להוליד תולדות אמר כן. ביטל זה שכבר רוצה, כאילו לילד כבר רוצה זה, זה לא מצד איזה קלות, אלא מצד שיש לי משימה להביא, להעמיד את בית ישראל עכשיו. אז פה מה שאומר, ב-84. אז החשבון הוא פשוט, הוא היה בן 63 כשהוא יצא, 14 שנה בבית עבר זה 77, ושבע שנים שעבד זה 84. זה לא כל כך מסובך. אבל הוא קיבל את לאה? אחרי שבע שנים הוא קיבל את לאה? קיבל? עכשיו, מתי הוא קיבל את רחל? מה? זה אחת השאלות שאני אוהב לשאול את התלמידים שלי בכיתה א', ואני אומר להם, תלכו הביתה ותשאלו את ההורים שלכם כמה זמן עבר ממתי שהתחתן עם לאה, שהתחתן עם רחל, ותגידו לי מה ההורים שלכם יגידו. ואז הם באים מבסוטים ככה, חלק יודע וחלק לא יודע. כולם חושבים שהוא חיכה עוד שבע שנים ואז הוא התחתן עם רחל. אבל זה לא נכון, כי כתוב מפורש, מלא שבוע, אומר לו לבן, מלא שבוע זאת, וניתנה לך גם את זאת, בעבודה אשר תעבוד עם עדי, עוד שבע שנים אחרות. ויעש יעקב כן, וימלא שבוע זאת, שבוע ימים, הוא היה צריך קודם כל לשמוח עם לאה שבע ימי המשתה, אין מערבים שמחה בשמחה, ואחרי זה התחתן עם רחל, ועוד שבע ברכות. ויתן אלך, ויבוא גבי ותנחה, ויעבוד עמו עוד 7 שנים אחרות. זה כל כך מפורש בתורה, זה לא איזה ניסטר. מפורש בתורה שהוא התחתן אחרי שבוע ועבד עוד 7 שנים. למה הוא כך צריך להתבלבל בזה? זה כל כך מזה, כן? זה לא איזה מדרש או משהו נעלם שגילינו פה סוד. זה מפורש בתורה. כן, פשט הכתובים, כן? כמו ששואלים גם אחר כך בפרשה, אם כבר הגענו לזה, איפה ישבה רחל, כן, כשלבן חיפש את הטרפים? איפה ישבה? מה? כולם רואים על הגמל. מה, הגמל היה באוהל? לא, אבל כתוב יבוא לבן, והוא מחפש בתוך האוהל, כן? ורחל לקחה את הטרפים, ויצא אוהל לאה ויבוא באוהל רחל, ורחל לקחה את הטרפים, ותשימם בקר הגמל, ותשב עליהם. וימשש לבן את כל האוהל ולא מצא. אז איפה רחל נמצאת? על כרית הגמל באוהל. מה, אם היא אישה לא מרגישה, היא אומרת, סלח לי אבא, אני לא מרגישה טוב, אני לא יכולה לקום. אישה שלא מרגישה טוב, בדיוק עושה עכשיו קפיצות על הגמל. והמצב הזה, זה ממש לא. היא יושבת באוהל על קר הגמל, כי זה היה קר טוב, אפשר להחביא. ויושבת שם, הוא מחפש באוהל, הוא מגיע לרקום, היא רוצה לחפש תחתה, היא אומרת לו, אבא, תסלח לי שאני לא יכולה לקום, כי זה אנשים לי. טוב, ויחפש, וימשש לבן את כל האוהל ולא מצא. כן? הוא באוהל, היא נמצאת באוהל. כולם חושבים שרחל הייתה בדיוק באותו רגע על הגמל. אין שום סיבה לחשוב ככה. היא הייתה על קר הגמל באוהל. בסדר? אז יש שני דברים סתם הרווחנו, פרשת שבוע, פשט הפרשה. חיכה שבוע ימים עד שהתחתן עם רחל, ורחל לא נמצאת על הגמל, אלא על קר הגמל באוהל. יפה, כבר למדנו משהו. יעקב, אם כן, ויפגע במקום, ויהיה נשם כי באה השמש, זה הר המוריה, חז"ל אומרים, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו, וישקע במקום ההוא. אין פה הרבה מדרשים, חז"ל, שם הוא ישן, אבל 14 שנה, כמה רש"י אומר? וישקע במקום ההוא, לשון מיעוט, באותו מקום שכב, אבל י"ד שנים ששימש בבית עבר, לא שכב בלילה שיעסוק בתורה. אומרים איך לומדים תורה? איך מתכוננים לחתונה? לפחות 14 חודש, חבר'ה, נעשה לכם הנחה. ככה, שקידה של אברהם אבינו, של יעקב אבינו, אחרי זה, קבלו קלה, משהו. אז ככה לומדים תורה. ויחלום, ויש להם הצער הזה, ושום מגיע השמיימה, והשם מדבר איתו, וכו'. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. מה הוא לא ידע? יש פה ביאור, נפלא של אחד מפרשי התורה, מאור ושמש, הוא לא כך מוכר, היום לא כל כך מוציא בספרים. פעם היה חומשים שהיו מוציאים מקראות גדולות, היה רב פנינים. זה היה מימי פירושים כזה. היום תראו אותו בספרייה פה במכון, כזה ישן כזה. שם תראו, יש פירור מאור ושמש. לא יודע, אז הדביקו שם את הפירוש הזה. היום בכל המקראות שיוצא אותה, לא מובא הפירוש הזה. חבל, זה פספסנו, זה פירוש. שהוא פירוש מאוד, גם כל החדשים, מאור התורה, איך זה נקרא? פאר התורה, זה לא, אין שם את מאור ושמש. זה ביצועות הישנות, היה מאור ושמש. זה היה פירוש נגלה, נסתר, יש בו הרבה דברים מעניינים. פעם מצאתי שם משהו יפה, שממנו אני רוצה בעצם, אומר ככה, מקור אחד, ונראה, לומר, דעיני ידוע שעיקר עבודת האדם לבוא לתכלית השלמות בעבודתו התברך, להשיג ולקוטו התברך, הוא על ידי התורה והתפילה. ולא יוכל להיות אחד בלא השני. שני דברים יש להשלמות של האדם. כי לא עם הארץ חסיד, אם הוא עם הארץ הוא יכול להיות תורה, בלי תורה, בלי לימוד תורה, צורה אמיתית, איך אפשר להיות שלמות בעבודת השם? וגם בתורה לחוד להשלים נפשו. כמו שאומרים חז"ל, כל הוא אומר, אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. הוא אומר, אני רק תורה, רק תורה, לא יודע, לא מתפלל, לא זה, באמצע התפילה תורה אותו, בספרים, או בזה, או הכל. משהו קצת יוצא ידי חובה, מבין לבין, ככה הוא קצת מתפלל. לא, העיקר אני לומד. מגיע, נכנס על ידי החזרת השעץ, ספר ביד, הוא לומד תורה, זהו, רק בזה אני מכיר את הקדוש ברוך הוא. אומר את זה, לא, מי אומר, כל יום אין לתורה, גם תורה אין. מי אומר את זה? זה חז"ל, זה מובא בחז"ל. כל יום אין לתורה, גם תורה אין לו. אז הוא מסביר את זה על זה. יש כמה הסברים מה זה ככה הוא מסביר. כי בוודאי שורה 6 במקור 1, על ידי עסק התורה לשמה יכול לבוא לקדושה גדולה, כשלומד לשמה הוא מדבק עצמו בנפשו, רוחו ונשמתו באותיות התורה. אמנם, אף על פי כן, ודאי שהתורה נותנת שלמות ודבקות גדולה, אבל אף על פי כן לא יכול לבוא לעיקר העירה והאהבה והשתייכות לבתו יתברך שמו, ולהשיג ולאותו רק על ידי התפילה, במסירות נפש ובהתלהבות, כידוע מכל הספרי הקדושים. הוא היה חוסית קצת, אמר בשמש, הוא אומר, צריך גם עבודת השם, על ידי עירה ואהבה של דבקות. והנה ידוע חז"ל, שורה 11, שיעקב יפגע במקום, תיקן תפילת ערבית, נכון? אנחנו יודעים, פה אברהם, יעקב, תיקן תפילת ערבית. הוא אומר ככה, תראו מה זה דבר, חידוש מאוד יפה. שורה 12, הנה לא ידעת אתה את סוד התפילה, איך היא גדולה, איך היא גדולה. יעקב כל כך ישב ולמד תורה. הנה, הוא מצינו שנתמן יעקב בית ראש השם ועבר, כאן הוא אומר שם ועבר, אבל ראיתם, רש"י אמר עבר, זה יותר מודיע. ולמד תורה, נמצא, ידע סוד התורה. הוא ידע, 14 שנה אדם לומד תורה ככה, הוא יודע, יעקב ידע סוד התורה. זה הוא ידע. אמנם לא בא להתגלות, אלא כותו יתברך שמו, כשנתמן יעקב בבית נושא ש... עד אתה. אבל עובדה, עד עכשיו, עוד לא מצינו שהשם דיבר עם יעקב. מתי השם דיבר עם יעקב? אחרי שיעקב מתפלט, שפת ערבית. הוא יושן בלילה, שפת ערבית. פתאום יעקב מתעורר ואומר, וואו, את זה לא ידעתי. לא ידעתי שגם דרך התפילה מגיעים לכזו שלמות בעבודת השם. באמת חשבתי שרק על ידי תורה מגיעים לזה. וזה פירוש המדרש, שורה 14, ויקץ יעקב משנתו, המדרש אומר, ויקץ יעקב משנתו, ממשנתו. מה הכוונה משנתו? הוא היה לומד תורה, כן? רצה מה מתורתו, שהתעורר על ידי התפילה הזאת והבין שלא בא עד לתכלית ההשגה על ידי התורה לחוד, ועל זה הוא אומר, אכן יש השם במקום הזה. מה זה במקום הזה? בתפילה, לא ידעתי כמה בתפילה אפשר להשיג את השם. תמיד ידעתי שרק על ידי התורה. אכן יש השם במקום הזה, גם על ידי התפילה. לא רק גם, אלא ביחד עם התפילה, מגיעים באמת להשגות הכי שלמות בעבודת השם. אמרתם, זה חידוש, זה דבר נפלא. הדבר הזה. כן, במציאות הזאת, כן, בדבר הזה, בתפילה הזאת, לא ידעתי. אכן יש השם במקום הזה. עכשיו אמרת כל כך הרבה דברים שלא הצלחתי להבין. אז בוא נשאיר את זה, גם התורה, גם המאור והשמש לבד, זה צריך להבין אותו. אז בוא נעכל את זה לאט לאט, אחר כך אולי נשלים גם מה שאמרת. כן, מה אתה אומר? לא, אבל גם המקום היה שם. למה? הגיע להר המוריה, אני יודע... המקום גרם, זה גרם, זה יוצא תלפלל. אז הוא תיקן. למה? אדם יוצא לדרך, פתאום, הרי כתוב שכבר אברהם תיקן תפילת שחרית, ויצחק, אז הוא ידע מזה, כן? אבל אצלו התחדש עכשיו, אז היו תפילות, אבל אצלו עכשיו הוא חידש משהו בתפילה, כן? הוא חידש משהו, הוא עכשיו תפילת, תיקן תפילת ערבית, אז הוא חידש משהו בתפילה. והוא הגיע להבנה שהתפילה זה דבר מאוד מרומם, שזה אפשר להגיע בזה מאוד קרוב. הנה, רק עכשיו זכיתי להתגלות שהשם התגלה אליי. למה? התפילה זה גם דבר גדול, את זה לא ידעתי. אכן, לפני כן. כן, זה היה רגיל, זה היה מכוח האבות אולי התפלל. עכשיו הוא התפלל מכוחו, הוא חידש בתפילה, והוא ראה שתפילה מביאה אותו לכאלה השגות. אכן, יש השם במקום הזה, ואנוכל לידעתי. סוד זה, שורה 17, אין זה כי אם בית אלוקים, רוצה לומר, לידי התפילה, בהתעוררות, בהתלהבות, יכול האדם לבוא ליראת הרוממות אשר ייקרא, ולשון חז"ל בית, כמו אמרו חז"ל, חבל על מי שיש לו שער ואין לו בית. זה שער השמיים, כי התפילה היא עיקר שער השמיים לבוא להשגת אלוקותו, ויראת שמיים אוצר הטוב את השמיים, כי יראת השם היא אוצרו וכו', ודוק היטב כי נכון הוא. איך אומר מאור השם? לא, ברור, הוא אומר, בלי זה, אם כל הלימוד תורה... אז צריך גם לחבר את הצד הזה. אז זה עכשיו אנחנו רוצים ללמוד איך באמת החיבור הזה, מה המינון, ומה באמת עושה התורה ומה עושה התפילה. אז זה, תראו כאן מקור 2, יש במסכת שבת, זה... כתוב פה עמוד 3, די בהתחלה, אולי מקור 2, אני לא בטוח זה, הנה היה שבת חלק עלי. אולי זה איזה טעות, אולי זה ברכות דווקא. לא יודע, המקור הזה לא ברור לי אם כתוב נכון. לא משנה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אומר, מה היה כאן? רבה, חזיה לרבה מנונה, זה כמה עריך בתפילותי. רבה ראה את רבה מנונה, מעריך בתפילה. כן, אז תראו, גם אז היה כאילו את ה... אלה ויכוחים, ברורים, מה צריך ומה לעסוק יותר, מה לעשות... כן, ואם אדם מגיע לכאן גם, אז הוא בא, רוצה ללמוד תורה, וקשה לו בתורה, אז הוא אומר, טוב, אני אשב, שעה תהילים, שעה פה, שעה שם, שעה זה, שעה זה, תורה מתה עליה, זה לא פשוט. אז הוא אמר על זה, רבא אמר על גבי אמונה, עוסקים, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. כלומר, כמה זמן אתה משקיע לתפילה? חיי עולם זה תורה. תפילה זה חיי שעה. והוא סבר, רבא מנונה, למה הוא כן עשה את זה? זמן תורה לחוד? זמן תשעה לחוד. צריך לכל דבר את הזמן שלו. אומר הרב, כאן הרב מסביר, מה עושה התורה, מה התפילה? התורה תיתן לאדם מדעים חדשים בכל עת. הנובעים ממקור האמת שהיא חיי עולם. כי כן, האמיתיות מתקיימות לעד. כל הידיעות האלה שאדם מוסיף לעצמו, וזה זה קיים לעד, זה דבר חזק שנשאר לתמיד. אמנם התפילה אינה בנויה על יסוד הודעת ידיעות חדשות להעשיר את שכל האדם באמיתיות. זה לא תפקיד התפילה. אתה לא משיג את זה. אלא אם כן, לפעמים קורה אדם, מתפלל איזו תפילה, לא יודע, הוא הלך לאיזה, גמר איזה שיעור, הוא לא הבין, לא הבין, קרה איזה משהו, הוא לא כך הבין. התפלל איזה תפילה, ביקש טוב חזק ואתה חונן אדם דעת, וזה אחר כך הוא בא, הוא ניגש עוד פעם לאותו דבר. עכשיו הבנתי, עכשיו אור עיניי. אבל לא שאלה, הוא קיבל חיזוק בתפילה, סיידא דשמיא, להבין את מה שהוא מבין בשכל. לא שהתפילה היא שגרמה לו את ההבנה, אלא עזר לו, זה עזר לו, כן? זה יכול להיות. התורה תעסוק בחלק מהידיעות הידועות כבר, להשתמש בהם על פי כוח ההרגש, כדי להעמיק את הרושם של הידיעות המוסריות על כוחות הנפש. תראו איזה הגדרות ממש חשובות כאן. מה תורה, מה תפילה? התפילה זה כבר, אני לוקח את מה שיש, אותם ידיעות שרכשתי, ואיתם אני מעמיק להעמיק אותם. אומרים שיש כן ידיעות שאדם יודע בשכל. הוא יודע את זה. אבל עד היישום, עד שזה באמת נקבע בנפשו חזק, זה לוקח הרבה זמן. פעם אמרו ככה בחסידות, אמרו, המרחק הכי גדול שיש במציאות, זה בין המוח ללב. זה המרחק הכי גדול שיש במציאות. כל כך קשה. אז את זה צריך תפילה. אתה לא יכול, תימא, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אבל נשארת, לא תיקנת את המידות, לא פעלת, לא עבדת להרגישים שלך. אז זה לא נכנס בתוך. באמת לא קנית את זה. אתה יכול להגיד, מה אדם הזה לומד ככה בתורה? איך זה יכול להיות ששום דבר הוא לא מיישם? חס וחלילה, כן? לא, כי משהו, באמת, ביישום, איך מעבירים את זה עכשיו לנפש, לכוחות הנפש? וזה הוא לא עושה. זה יכול להתפסס חס וחלילה. כן. אני אומר, יש ידיעות שאדם, יש לנו כמה כוחות בגוף, כן? אולי זה קשור גם לרמב״ם, שמדבר על כוחות הנפש של האדם. יש כוחות, וכל כוח צריך לתת את המזון שלו. אם אתה מפתח כוח אחד, וכוח אחד אתה מזניח, אז הוא לא, זהו, אדם נבנה. מכוחות כאלה, מכוחות כאלה. יש את השכל, ויש את הרגש, ויש את ה... יש, אומרים מלך. מלך, זה ראשי תיבות, מוח, לב כבד, או כליות. כן? אדם עובד על פי, הוא מפעיל את עצמו על פי המוח, אחרי זה הלב, ואחרי זה כליות יועצות. אז אם הוא עובד לפי השכל הזה, לפי הסדר הזה, אז הוא מלך. אבל אם הוא בא, הוא מרגיש, הלב אומר איזה משהו, ישר הוא קופץ. אחרי זה הוא מתחיל לחשוב. הוא עושה צויות, למח. לב, מוח, כליות. יש אדם, רק תראה, הפוך, הכל הפוך. קודם מוסר הכליות שלו וזה. אחר כך מה הלב? אחרי זה הוא מתחיל לחשוב בכלל, ראשי תיבות כלום. כלום, הוא כלומניק. לא אני המצאתי את זה, זה רב אחד גדול אמר את זה.
אוקיי, אז איך אדם יכול
ללמוך? אם הוא לא מפעיל עוד כוחות בעצמו, נפתח אותם. זה מה שאנחנו פה עוסקים, כל העניין של לימוד אמונה, למרות שאמונה גם צריך להיות בשכל, כן? אבל בכל זאת אמונה הוא חלק מלימוד אמונה, זה גם הדברים של חלקי המוסר וכל זה, צריך מזה ומזה. גם אמונה צריך להיות בשכל או ברגש. תפילה יותר עסקת בכוח הרגש. כן, אז הרב אומר שבשכל אתה קונה את הידיעות, וברגש, בתפילה, אתה מעמיק אותם בתוכך. אתה יותר, אתה, הנה, אתה יכול לראות את המשפט הזה, עוד פעם, בשורה 5, מקור 2. אמנם התפילה אינה בנויה על יסוד הודעת ידיעות חדשות, להעשיר את שכל האדם באמיתיות, אמיתות, כן? כי אם תעסוק בחלק מהידיעות הידועות כבר, להשתמש בהם על פי כוח הרגש, להעמיק את הרושם של הידיעות המוסריות על כוחות הנפש. זה תפקיד התפילה. ראית את זה? על כן, אין לתפילה עניין עם משפט האמת מצד עצמה, כי אם כפי אותו הכוח שירגיש יותר רגש אנושי את הרושם. אז אמנם, אז זה טענתו של רבה. מה אתה עושה? זה חיי עולם, זה חיי שעה. אז מה אתה עושה כך בחיי עולם? חיי שעה? אתה מבזבז זמן. אמנם הוא סבר, רב אמנונה, תראו בשורה 13, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. כאשר בכלל פרטי ענייני התורה יש כלל מונח, לעולם ילמד אדם מה שליבו חפץ. כי הנטייה הפנימית, פה הרב אומר משהו שהוא אמית, שהוא נכון, כן? אבל זה צריך זמן. כלומר, הרב אומר, הנטייה הפנימית תנחה את האדם בדרך משרים, וכיוון שנטייתו לזה החלק נמשכת, היא אות שאותו החלק יהיה נאות יותר להיות לו לעזר רוחני לפי מצב נפשו. הרב אומר פה משהו, זה אומר, אתה תראה לפי הנטיית הלב שלך, לאן אתה נוטה יותר, בזה תעסוק. אבל אם דוני רבותיי, כי זה לא אמור, כל אחד שנכנס, אף פעם לא למד תורה כלום, הוא בא לומד, לומד, הולך שיעור גמרא אחד, אוי, זה לא מתאים לי, הולך שיעור, פה אני רוצה לעסוק, זהו, זה סימן, לפי נטיית ליבי אני אעסוק כל החיים באמונה. זה לא אמור על הרמה הזאת. זה אמור, אחרי שאדם נכנס ולמד, והשכיל, ולמד כמה שנים, הוא כבר באמת עסק בכל התחומים כמו שצריך. אחרי שהוא בירר לעצמו כבר הרבה הרבה שנים לימוד התורה בכל התחומים, אז הוא יכול לבוא ולהגיד, עכשיו אני אבדוק איפה נטיית ליבי. כך נמדו ניקח כתוב ברות התורה, הרב כותב את זה בהרבה מקומות. זה שייך כבר לדרגות התורה, או שכל אחד, טוב, הנטייה הטבעית, זה לא הולך ככה. גם הוא כן בעניין התורה והתפילה. תראו בשורה 18. השפיטה השכלית לא תוכל כל כך לתת גבולות כמה צריך אדם להיות מתפרנס פרנסתו הרוחנית מעמקי התורה ותנובת השכל, וכמה הוא צריך לצרף עם עוד תבלין של הרגש. הוא קורא לזה תבלין של הרגש, התפילה. כן? על כן, גם בזה הנטייה הפנימית תנחה את הישר שבאדם בדרך ישרה. לזאת, ביות לפי מצב נפשו נוטה לחמדת עסק התורה או זמן התורה. זה מה שהיה רב אמנונה. הוא כבר היה בדרגה כזו שהוא הרגיש שיש זמנים שהוא צריך לעסוק יותר בתפילה, והיא מה שתביא אותו לשיא בעבודת השם שלו. אז הוא מותר לו לעשות את זה. זה לא ביטול תורה אצלו. לאדם כזה זה לא ביטול תורה. כל פנים, אנחנו רואים שהרב מדבר פה על שכל ורגש, כן? אנחנו דיברנו על תפילה ותורה. תורה זה הצד היותר בירור השכלי, והתפילה זה הצד יותר של הרגש. בואו תראו רגע מקור, אני רוצה קצת להרחיב את הנקודה הזאת. 11 ו-12 במערל, תראו, על כן, ב-11, על הכל הוא תלמוד תורה, לפי שתלמוד תורה הוא שכלי, וזה קדושה גמורה. לכן, כתוב, אם אדם כתוב שלגבי לימוד תורה, זה גם קשור אליכם לפעמים, שכתוב, לימוד תורה דוחה כיבוד אביהם. אז זה אומר, לכן אם מניח אבי ואמו והולך ללמוד תורה, אינו נענש. יודעים, גם זה לומדים מיעקב אבינו מהפרשה. למה לומדים את זה הפרשה? יעקב אבינו, כמה זמן הוא יצא מביתו? הוא חזר אחרי 34 שנים. למה? 36 שנים. היה 14 שנה בבית עבר, 20 שנה עבד אצל לבן, 14 שנה בבנותיו, ועוד 6 שנים בצונות, ועוד שנה וחצי, בערך כמעט שנתיים, היה בדרך. 36 שנים. כתוב, אחרי זה יוסף נעלם לו, לכמה שנים יוסף נעלם לו? 22 שנה יוסף נעלם לו. הוא לא ראה את יוסף, 22 שנה. למה? יוסף היה בן 17 שיצא ממנו, נכון? בגיל 30 יוסף היה התמנה למלך, 13 שנה. 7 שנים ששנות הסובה, 20 שנה. ועד שהלכו וחזרו ופעמיים וזה, נהיה 22 שנה, עברו עוד שנתיים. 22 שנה שלא ראה יעקב את אביו ולא קיבל כיבוד אביהם, נהנש על זה ש22 שנה לא ראה את יוסף. נו, אז מה השאלה? זה, טוב, עזוב את זה, עכשיו ניכנס את זה. כן, לא, עזוב את זה עכשיו. זה גם שאלה. אבל מה השאלה האחרת שיש לשאול? מה עם ה-14 שנה שלמד? על זה הוא לא נהנש. היה נומד תורה. לא קיבל את אביו, על זה הוא לא נהנש. כן, צריך להבין מה זה עונש. זה לא עונש, זה לא... כנגד זה, כנגד זה. לא היית בכיבוד אביהם, לא זכית גם ל... זה חשבונות שקשה לעכשיו, לא, זה לא ניכנס לזה. הוא כבר דיבר על זה, הרב אבינר, לפני 3 שבועות, במאמרו הצפוני. בהתחלה לא ידענו מה זה הצפוני, בסוף הוא ביאר שם בסוף דבריו, קט הצפוני, עץ הרע. שאומר לאדם לעשות כל מיני חסידויות וכל מיני מצוות, שהולך להורים שלו, פתאום הוא נהיה מקפיד. כן? לא תמיד הוא אוכל בדיוק חלק או לא חלק. הוא בא לאמא שלו, אומר לה, מה, אין פה חלק? אני לא אוכל פה. הוא אומר, זה לא טוב. אל תהיה צדיק דווקא שם. וזה באמת אנחנו דברים שאפשר שם הוא כתב בדיוק על הנקודה הזאת, מי שראה זה היה כמה דוגמאות כאלה הוא הביא, שאדם פתאום נהיה פרום, ביידיש אומרים זה פרום, הוא נהיה כזה לא בדיוק, אז פתאום הוא נהיה מחמיר. אז זה לא, אבל לימוד תורה צריך ללמוד תורה, זה לא יכול לבטל אותו מתורה. אתה תלמד תורה ואתה תלך ותכבד אותה ותשתוק כשהם צועקים עליך, זה לא קשור אחד לשני. אבל אתה תהיה פה בישיבה, תלמד תורה. זה החיים שלך. אומר המהר"ל, אם כן, התלמוד תורה הוא סכני, וזה קדושה גמורה. לכן אם הוא מניח אביו והולך ללמוד תורה, אינו נענש. אני חושב שהמהר"ל מדבר את זה על היעקב אבינו הזה. זה לא סתם כאן, זה ממש קשור ובזה ביארו כמה גדול תלמוד תורה. כי מפני שהתורה היא שכלית אלוקית, היא על הכל. שהכל יש לו צירוף וחיבור על הגשמי, כל מחובר קשור מי, זולת התורה האלוקית שהיא נבדלת לגמרי. ב-12, מפני שהתורה היא שכל עליון, קשה לקנות את התורה שהיא שכל עליון. לכן צריך שיהיה לאדם הכנה לקבלת התורה. זה מה ששאלת קודם, זה קשור. ואם לא, כן לא יקבל אותה. וההכנה צריך לתורה עם דברים הרבה מאוד, עד שהוא ראוי לתורה. כי האדם הוא בעל גוף, והתורה היא שכל אלוקי. לכן צריך שיהיה אדם רחוק מן המידות שהם גשמיים, וצריך לדבק במידה שהיא שכלית. בעיקר המידה שהיא שכלית, היא ענבה, כמו שהתבאר זה במקומו, לכן אי אפשר לקרוא את התורה, כי אם בעל מידה זו, למשל, דוגמה אומר, את צריך לקנות מידות כאלה, שכליות, שהן יהיו הכשר לקבלת התורה שלך. וצריך לעסוק גם בענייני תפילה, בענייני מוסר, שהתורה הזאת שאתה לומד, היא תהיה באמת מתיישמת. ככל שאתה כאילו מוריד אותה למציאות, ואתה מתנהג עם כל מה שלמדת בפועל, אז זה באמת נקנה אצלך וזה פועל עליך. ואם זה הכל נשאר ככה זה וזה, ואני אומר, בוא נאדם הזה, לא יודע, הוא הולך ל... הוא אומר, לא, אני עכשיו, אני כלול, אני... אז זה משהו מנותר, משהו מעובד. זה קשור לשכל והרגל. לא יודע לכמה אנחנו, זמננו קצר, ולא יכול להכניס לכם את כל העניינים שיש פה. אבל, לא, לא חושב. כן. לא. לא, כי לימודי חול זה לא קשור. אנחנו עוסקים פה בזה. לימודי חול, הרב אומר, עסקה ברורת הכל, הרב אומר שההבדל בין לימודי קודש ולימודי חול, שבלימודי קודש, אז זה ממש עושה את האדם, זה פועל על האדם להיות אחר. ולהיות חיצוני הכי יכול, זה סתם דיות שאתה... יש פסקה, אני רואה, כדאי שתבל על קריד, אבל... זה יכול להוסיף. אומר הרב, חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה, בזה שהיא מהפכת את הרצון ואת התכונה הנפשית של לומדיה, לקרובם לאותה רוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. כלומר, זה ממש עושה אותך, זה בונה, זה משנה את האדם. חוכמת הקודש הפועלת, ככה הפסקה של הרב כאן, רואה את הקודש הראשון, הפסקה הראשונה. מה שאין כן החוכמות העולמיות, אבל בי שהן מציירות עניינים נשגבים יפים, אציליים, זה נורא כזה, זה... אין להם אותה התכונה המפעלית לפעול, להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהם לרקן. ובאמת אין, 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 אין לה יחס כלל לת... קודם מכוח המדעי. זה מפתח איזה משהו. ולמה? כי ענייני הקודש ממקור חיי החיים הבאים, מיסוד החיים המהווה את הכל. ויש בכוח התוכן המקודש הזה להוות. זה, זה ממש יוצר. זה, זה פועל. לנטוע שמיים, ליסוד ארץ. אבל שאר הלימודים זה, זה... אין בזה שום. כל המדעים של החול אין בהם זה הכוח. אינם מחדשים או מחוללים חדשות מצד עצמם. אלא מציירים ומציגים לפני השקפה השכלית את מה שנמצא במציאות. מה המדע אומר לך? זה כך, זה כך, זה כך. הוא מגלה לך מה שיש. זה טוב לפעמים להרחיב את הדעת. והרמב״ם אומר, אל תזניח את ה... הוא קורא לזה השפחות והרקחות של התורה. כן, הרמב״ם גם בזה. חכמות והרקחות של התורה. זה משהו... זה מוסיף קצת לאדם. אבל זה שוב, אחרי... לא לעשות מזה עיקר. מי שקצת מרחיב דעתו בדברים מסוימים, אז זה מוסיף, זה יכול להוסיף גם... אבל על הבסיס של התורה, לא, כזה עכשיו אני אלך ללמד את כל המדעים האלה כמה שנים באוניברסיטה, בשביל שאני אוכל ללמוד תורה. לא שמענו, זאת אומרת, זה לא. מי שלמד תורה הרבה שנים, כן, אחר כך הוא הולך, כל הידיעות האלה הוא רוכש בקלות. כי המוח שלו באמת התרחב כמו שצריך. הפוך, לא כך ראינו. פעמים קשה, בא, אתה אומר, למד איזה בר, בא, פתח את המורה, לא יודע מה כתוב, ימין שמאל. יש להם כלי, יש להם כלי, כן. יש להם, טוב. אנחנו עוסקים פה בעיקר ביחס הזה בין שכל לרגש. בואו נראה איפה, בשש. מקור שש, שומע הרב, גם באורות הקודש. הרגש הוא יותר מהיר מן השכל. ברגש האמרה אלוקים מלאה היא תנובה וישות. גם תרם אשר נפטר אף מעט מכל המון החילות הכמוסות בה. אני לא יודע את הכל, אבל אני מרגיש. אני מרגיש שזה מה שאני אומר. אפשר לכוון בתפילה, כן, בא לקוחות כולם. כן, זה טוב. מה שאין כאן השכל, השכל צריך עיבוד, ולא לימוד ועיון מאומה לא ימצא. אם יתחלף הרגש בשכל, ויובל להשתמש בשכל, מבלי עבודה רוחנית, בלי עבודה, כי אם ליהנות מן המוכן, כשם שאפשר הדבר ברגש, מהרה יחשך לעולמו, וסירים סבוכים יתגלו בחלקו הרוחני. אשר, ואין משפט ידע לב חכם להיכנס באחד הרגש ממילואו, להתענג מהדניו, ולעבור אל חלקת השכל, לאבד עבודתה, אז תבוא דעת אלוקים בלבבו, בצורה יותר רצויה. כלומר, אי אפשר שלא שאדם יגיד, אני לומד ככה, כשאתה לומד, איפה לא יודע את כל הפסקות, יש המון פסקות, זה נושא ארוך מאוד בדברי הרב, ואין כאן, גם אין פה את כל הדברים. אבל בואו נראה קצת לעניינו למייסה. בואו, ב-14, מצטער שככה אני עובר, הזמן קצר. אז הרב צבי יהודה גם היה מנחה שצריך ללמוד, לעסוק בפיתוח השכל, להיות תלמיד חכם של תורה. תראו ב-14, אומר הרב צבי יהודה, צריך לדעת שפקיעות זה לא התכלית. אפשר גם זה חלק מהיום למי שרוצה לחטוף שס. אבל העיקר הוא הלימוד בעיון. צריך אדם לשאוף, איזה זמן, משהו. אני לא אומר, זה לא השלב הראשון. תלמד אמונה, תתחזק באמונה, תדע את הדעות, תדע את הזה. אל תמהר. תשב בנחת. לא רוצה לקבוע זמנים. כל אחד אפילו יכול טוב. אבל לא למהר. תלמדת לישיבה, תשב רגע תלמד. זה הזמן הזה לא חוזר אחר כך, צערנו. אתה עכשיו פנוי, פינית את הכל, סגרת כל הזה, פתאום, לא משנה באיזה גיל. כל אחד שם מבוגר זה יותר גבורה שהוא מצליח לעשות את זה. אבל באת לכאן, רגע תנצאת, איזה זמן. תברר לך ענייני אמונה, מה שצריך, מה עם ישראל, מה הגאולה, מה אמונה תיתן. אחרי זה, קצת משהו לחטוף איזה לימוד בעיון. כי הוא תלמד כל החיים אחר כך, תלך דף יוימי, תעשה זה הרבה זהו. אבל משהו לקנות פעם, קניין של תורה אמיתי זה לימוד בעיון. אומר הרצי דקן. העיקר זה לימוד, לזכות לשכר של תורה. ככה קורה לזה. קניין שכל התורה זה לימוד בעיון. ישנו ביטוי, הגאון החריף והבקי. מעולם לא שמענו הבקי והחריף. אומר הרצוי דקה, כל החריף והבקי. כן. העמקות והחריפות, עומק השכל של התורה הוא העיקר. עכשיו ב-15, למה ללמוד גמרא? אומר הרצוי דקה, זה גם משיחות של הרצוי דקה. הרבה פעמים נשאלתי על ידי תלמידים חדשים בישיבה, למה צריכים ללמוד גמרא? הרי לא כולנו מתכוננים להיות רבנים או דיינים. מספיק לנו הלכות פסוקות בשולחן ערוך. אומר, אל תדע, אמנם מתח דבני, אבל הגמרא אינה ספר רגיל. הוא ספר חיים, מלא חיוניות. אדם אחד עוסק במדע הספרות טען, מדוע משווים כוחות צעירים לשבת על הגמרא שזה מבוך. בכלל זה נראה ככה. הגמרא נראית בלתי מסודרת. לעומת ספר משנת תורה לרמב״ם שמסודר. אלא שהגמרא היא המשך זרם חיים של ויכוחים ורעש, הלכה והגדה. זה זרם של חיים, יכול להיות שקט? גם בתוכן אין שקט. פעילות בלתי פוסקת, במוח, בלב, במרץ אדם. כך גם הגמרא היא מבוך של זרם חיים השופע על רבנת תלמידון. זרם של אמונה, זרם של חקר. ככל שאתה מתקשר ונחל בזרם החיים הזה, אתה יותר משתכלל ומבריד יהדותך. אז תראו כאן ב-16, אם כן שאתה לומד גמרא, הלכה והגדה, כשאתה שוקד בתורה ומדבק בסביבות הגמרא, שאתה מתעמק בשכלך כפי מידתך האינטלקטואלית, שכלית והמוסרית, אתה נפגש עם דבר השם, שנמשך בתורה שבעל פה. זה המבון של ללמוד גמרא. רק אנשים יחידים מספיקים להקיף את כל השעס, את כל התורה שבעל פה. אנחנו לא על זה מדברים. אבל אתה לא יכול לתפוס את הכל? בואו נראה כאן. קצת למטה, ב-16, אין לי פה מספרים. הזוכה להתמלא ולהתפתה מבורים שכליים מוסרים אלו? יותר ויותר אתה משלים את אישיותך המוסרית הרוחנית היהדותית. לימוד גמרא אינו רק עמד להיות רב, אלא כדי להיות יהודי בריא. שמעתם הגדרה? זה צריך לדעת. איפה שיש קווים שם. זה. לימוד גמרא, אדם לא יכול, מה זה בלי לב? פעם אחת תשב תלמד איזה שיעור גמרא. טוב, שוב, אני לא אומר עכשיו פה סוגרים כיתת אמונה, הולכים לגמרא גם. ברוך השם, המכון פה מאפשר המון אפשרויות, המון גוונים, אפשר לשלם שיעורי בוקר, שיעורי זה, שיעורי... יש המון גוונים שאדם יכול ללמוד גם מזה וגם מזה. אבל באיזשהו שלב לשאוף לדבר הזה. להיות יהודי בריא. ככל שאתה מתקשר לתלמוד, יש לך אחיזה. חז"ל אומרים, עכשיו נתנו תורה טוב, חיו למטה בתוכנו. חיו למטה בתוכנו זו תורה שבעל פה. זה הגמרא. במידה שאתה מצליח לתפוס, לקנות, להכניס לתוכך במובן השכלי, הכרתי, הבנתי, דברי התולמה, התלמוד, כך אישיותך הפנימית היהודית משתלמת. הגמרא היא חיינו וברך ימינו. אשרי מי שמצליח לרבות בלימוד גמרא, לחטוף כמה שנים של בריאות. שנים של חופש וחירות, שנים של שלמות כוחות המחשבה והלב. אשרי מי שזוכה לשנים של קניין תורה, לידי שיעורים, בלימוד עם חברים. אשרי מי שמקיים אמת קנה, בתוך הישיבה, מתגדל יותר ויותר, מתוך כך גם נותן לאחרים בסופו של דבר, וזוכה ומזכה את הרבים בלא רוחב ארצנו. זה הסדר, כן, של... יכול להיות עושה בהתחלה. בהתחלה באים כיתת אמונה, ולומדים רק אמונה, ועוסקים באמת בבירורים החשובים, קודם כל לדעת להיות בכלל יהודי. גם יהודי בריא, כן? אבל באיזשהו שלב, משהו אדם צריך לטעום מהטעם הזה, כי זה משחרר את האישיות, זה קניין שכל התורה, שבלעדיו אי אפשר, זה העיקר. יעקב אבינו גילה, שגם, לא שזה הפך את הכל, ושהתפילה זה העיקר. לא אמרנו את זה. שם למד 14 שנה, שקד, שם כתוב שאצל לבן הוא עסק יותר בעבודה הזאת. כי היה קשה לו שם ללמוד, כל העבודה, כל הזה. כתוב שחיבר תהילים, חיבר, יש כל מיני דברים שחיבר יעקב אבינו, ביתו שם, אצל לבן. עיקר, אבל קניין התורה שלו הוא עסק קודם כל. זה הדבר הראשון. וזה, פה אנחנו עסקנו בשילוב הזה. אי אפשר זה בלי זה, אי אפשר בלי זה וזה. כל כוחות הנפש, כל האדם זה מלך, זה נפש, ורוח, ונשמה, ושכל. אי אפשר לבטר שום חלק ולהגיד, אני החלק הזה, זה לא. יש מקום עוד ישיבות, אין לימוד אמונה, אין זה, החלק הזה עוצר, צריך אפשר להזניח אותו. זה לא נכון. יעקב, מה, איפה? שם הוא גילה שגם התפילה, אי אפשר בלי לחבר את התפילה לעבודת השם. רק, אז הוא עסק רק בתורה. אז הוא גילה, הנה, מתי הגעתי להשגה היותר עליונה שלי שדבר השם דיבר איתי? אחרי שהכרתי גם שתפילה זה חלק מכל השלום. זה מה שהתגלה. אכן יש שם המקום הזה, אבל נוכל לידי. לכן אנחנו צריכים לשלב, ללמוד קניינים של תורה על ידי לימוד, בעיון, בגמרא וכל זה, וצריכים להיות באמונה וללמוד. ולא, שפעמים קורה מצב הפוך. אדם בא לומד אמונה, אומר, טוב, הלכתי לגמרא. פוגשים אותו אחרי חודשיים, מצב, מה קרה? לא, הפסקתי ללמוד אמונה. כי אני אפסק בגמרא עכשיו, גם זה לא טוב. צריך כל הזמן לתת לזה מזון ולזה מזון. זה השלמות. אין הפרדה. זה חייב להיות ביחד. בהתחלה אמונה כן, אבל לגמרא, אבל כמו בגמרא הוא גם לומד אמונה. לכן יש פה, תשימו לב לאחרונה, שיעורים מיוחדים, לומדי הגמרא ואמונה וזה, בגלל ההזנחה הזאת. אנשים האלה אחר כך לא עוסקים באמונה, בואי ואבוי. נהיה מצב קשה הפוך. ככה כתב הרב חרל"פ פעם, וזה הוא אמר, כשם, איך אומר? כשם שאדם לא יכול להיות רק כאילו בארץ בלי בלום מרחבים של הים, כך אי אפשר לשוט באיי הים מבלי לנוח מדי פעם באיי היבשה. אני יכול להביא את זה משל כאילו לכל המצב הזה. הים זה המרחבי האמונה, צריך גם לנחות ביבשת. בקיצור, צריך את ה... יש פה עוד הרבה פסקאות שמלמדות אתכם על השילוב הזה. טוב, המשך צריך לקרוא אותו כאן מכל מיני סליחה.